יום חמישי, פרשת שופטים, א' דורש חודש אלול. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים של הגאון רבי ישראל מאיר שושן שליטה, על הקבלות הטובות לימי הרחמים והסליחות. רבי שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, היה מספר, שנה אחת ערב יום כיפר הוא דפק על הדלת של רבי חסמן, זכר צדיק לברכה, משגיח ישיבת חברון, ושאל אותו, איזה קבלה בשביל כדאי לו לקבל, לקראת כל נדרי. אמר לו רב לייב, רב שולם, אני אחשוב בשקט, ואתה תחשוב בשקט, וכל אחד מאיתנו יחשוב מה יכול לקבל על עצמו, בלי לספר השני. אחרי כמה דקות של מחשבה, אמר לו רב שולם, החלטתי כבר מה לקבל על עצמי. אמר לו רב לייב, אם כן, מה שחשבת לקבל על עצמך, תקבל רק חצי מזה, וזה מספיק. השגיח בא ללמד שהאדם צריך לקבל עצמו דבר קטן, משהו מזערי, אבל מה? שזה יהיה קבלה אמיתית, שהוא לא יזוז ממנה. מעין יורק ועל יבר. נו, אז בואו נשמע מה היה הקבלה של רב שולם, הוא סיפר אחרי זה. הוא קיבל על עצמו שלא לדבר דבורים בטלים כל בוקר, חצי שעה, מתשע עד תשע וחצי. הוא עשה חשבון נפש שיש בה כוחות שלו, הוא יכול לעמוד בזה. צריך לציין ש... רב שולם לא דיבר דברים בטלים בכל מהלך הסדר. במשך 5 שעות לימוד רצופות. אבל את החצי שעה הזאת הוא קיבל כהחלטה. 5 שעות שהוא לא דיבר זה לא היה החלטה, אלא זה הפועל יוצא מהלימוד שלו. אבל את החצי שעה הזאת הוא קיבל החלטה. שלא לדבר דברים בטלים ואימא. ועל זה, על זה אמר לו לרב לייב, שמספיק שהוא יקבל 15 דקות. אבל קבלה שאף אחד לא יכול להזיז אותו אמת. וזה נקרא בעל תשובה. קחו עם אוכל דבורים ושובו אל השם, אומר הנביא. כשמגיע הזמן של חתימת הדין בשמיים, אז הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, בודק את האדם האם הוא כן חזר בתשובה. כשהוא מקבל על עצמו החלטה נחרצת לשנות את דרכו, אפילו במשהו קטן, אז הוא כבר נמצא בדרך העולה בית כל, דרך התשובה. אני חושב שאני מספר פה סיפור, אחד המגדלים במנהטן, קומה 30, קרה פתאום הפסקת חשמל. אחד האנשים שמנהל למשרד היה דלת חשמלית, לא היה שייך לפתוח אותה. גם לא היה לו פלאפון. המכשירי טלפון לא עבדו, נגמר הבטריה. בקיצור, היה תקוע שם כמה שעות. אז הוא התחיל לצעוק בקולי קולות, אף אחד לא שומע, הדלת אטומה. הוא פותח את החלון, שוב מתחיל לצעוק, אבל קומה 30, למטה יש רחוב סטוען מכוניות, אין סיכוי שישמעו אותו. אז עלה לו איזה רעיון, הוא בעצם צריך להסב את תשומת ליבם של העוברים ושבים, זה שהוא תקוע שם. אז הוא התחיל לזרוק שטרות של דולרים. ממש, זרוק שטרות של דולרים, אנשים ירימו את הראש, לראות מי זורק. מה שקרה, שאנשים בשמחה הרימו, אבל אף אחד לא טרח להרים את הראש, לראות מאיפה זה נגיע. אז הוא זרק עוד שטרות, ועוד שטרות גורניש. טוב, הוא היה ממש מאוכזב ומיואש. הוא לקח את המאפרה שהייתה לשולחן וזרק אותה למטה, אחרי זה זרק את העצית. התחיל לזרוק חפצים, כיסאות, ואז כשכמה אנשים נפצעו, נפגעו מזה, אז מיד התקשרו למשטרה, המשטרה הגיעה, חיפשו את אותו משליך אלמוני. ואז הוא פרצו את הדלת והוציאו אותו, לשמחתו הרבה. זה היה המשל, אומר הרב שושן. ולמשל זה אנחנו כאן בעולם, הקדוש ברוך הוא זורק לנו חיים, בריאות, פרנסה, דת, אנחנו לא מתבוננים, לא חושבים מאיפה יש לנו את כל הדברים האלה. מאיפה יש לנו בריאות, מאיפה יש לנו פרנסה, מאיפה יש כוח ללמוד תורה, זה נראה לנו טבעי. אז חלילה, הקדוש ברוך הוא מתחיל לזרוק לנו דברים פחות נעימים, כדי שנתבונן, שנבין מאיפה הגיעו הטובות האלה. ואנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, אנחנו לא מחכים לאבנים כדי להודות לך על הטובות שבכל עמנו אנחנו מודים לך. מודים לך על כל הטובות שאתה מרעיף עלינו, שאפים להתקרב אליך. סיפר רב דובי פוברסקי זצ"ל, שברדין, אנחנו בתחילה דיבר פעם, אמר לבחורים, מה אתם עושים כזה עסק מתשובה? מה דורשים האדם סך הכל? חרות האלו, אבל כבר לא עושים את זה, אפשר להמשיך הלאה. הבחורים היו מופתעים. כל המתח של אלו להתפוגג בבת אחת, אם זה כל כך פשוט, אז למה צריך לעמול כל כך? אז שם ראש השיבר, רב נפתולי, שראת התגובה של הבחורים, אז עולה לבימה, יד ארון קוידש. והוא פתח בדברים, וככה אמר נפתלי טופ. אני רואה שאתם לא מבינים את הכוונה של סבא קדישי. צריך רק חרוטה וקבולה, אבל צריך שתהיה חרוטה, שתהיה קבולה. כשרב דוד פוברסקי גם מספר את זה, היה מדגיש את המילה חרוטה. צריך להתחרט על כל חטא וחטא. האדם פגע בחבר שלו, מסוגל לישון אחרי זה בשלווה. זה מה שהתורה דורשת מאיתנו, לחזור בתשובה. ומה זה התשובה? אולי החפץ חיים אמר, חרטה וקבלה, אבל חרטה אמיתית. קרה בעומק החטא, להבין, להבין מה פגם החטא. כמה על אחי חבולה נבראו ממנו, השם ירחם. ואז תקבל קבולה אמיתית, לא לחזור לאותו חטא. ואז בסייעתא דשמיא תתקבל התשובה לפני בורא עולם, ויזכה לכתיבה וחתימה טובה. עד כאן הדברים נפלאים של הרב שושן שהתפרסמו בדי רשתו. ואנחנו ממשיכים מניון לדיוי מאלול. נהגו ישראל לתקוע בשופר בכל חודש אלול, אחרי תפילת שחרית, כמו שמובא ברמור, ככה כותב משנה ברורה, לתקוע כל בוקר אחרי התפילה. אז שואלים מה הדין במקרה שלא תקוע בציבור בבוקר, בגלל שלא השופר או מכל סיבה אחרת, האם יש עניין של תשלומים, לתקוע אחרי תפילת מנחה. אז רב מוישה, רב מוישה פיינשטיין, באיגרוס מוישה, כותב שיש באמת עניין לתקוע, גם אחרי מנחה אם לא תקוע בשחרית, כי המנהג, המנהג זה לתקוע פעם אחת ביום כדי לעורר את הלבבות, ושיקבעו אותו בתפילת שחרית, כיוון שכולם נמצאים בבית הכנסת. וגם כדי לעורר את העם לחזור בתשובה לפני שיצאו למלאכה. אבל אם לא תקוע בשחרית, אז אם אלה נשאר העניין של חיוב התקיע לפחות פעם אחת ביום, ויתקעו אחרי תפילת מנחה. מאידך דעת הגר"א של ישו, שהתקיעה נקבעה אחרי תפילת שחרית, ואין עניין בהשלמת התקיעה אחרי תפילת מנחה אם לא תקוע. אך גם דעתו שאם יתפלל ביחידוס באלו לא צריך לתקוע אחר כך כשיש את הציבור. ככה גם כתב בציץ אליעזר. האם התקיעה של שופר בחודש אלול זה נחשב להפסק ולפרוק עם אמצע 18? אז קורה שלפעמים במניין אחד אין מי שיתקע את התקיעה בסוף התפילה, ויש אחד שיודע לתקוע ומתפלל במניין אחר, אבל שם הוא באמצע 18, סליחה, באמצע קרישמה. אז אולי זה נחשב להפסק או שלא. אז בשו"ת מהר"ן בריסק הוא נשאל שם, הוא כתב שיכול לתקוע, כי זה לא יגרע תקיעת שופר מלשון בין הפרוקים בשלום של אדם נכבד שמותר. ועוד כמובן זה אותו דבר באמצע סוג הדזימו. אבל מה קורה ב-18 רבו ישראל? האם מותר להפסיק לשמוע? אפילו המניין שלו הוא מעריך בתפילה וכבר גומרים. דעת הגר"א חתניאבסקי שמותר להפסיק מהתפילה ולשמוע תקיעות, ואין בזה משום הפסק בתפילה. הוא לא מדבר פה על לתקוע, רק לשמוע. המשנה ברורה, מתי יוצא לומר שלוש פעמים ביום לדוד השם הרביעי שבתפילות חודש אלול? אז המשנה ברורה כותב, ונוהגים במדינותינו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים להגיד כל יום אחרי גמר התפילה, מזמור לדוד השם הוא העיר ואישי, בוקר וערב. ואומרים אחר קדיש, אנחנו נוהגים להגיד את רצ' מנעצר, זאת בכלל לא אומר מה שאתם רואים. וזה שהוא כתב, אומרים אותו בוקר וערב, זה יוצא שאומרים אותו פעמיים ביום, פעם ראשונה אחרי שחרית, פעם שנייה בערב. אז יש מנהגים, במת אפרים מביא אחרי מנחה, האלף המוגן כותב שיש נהגו אחרי מאירים. מצוי שאחד שנוהג להגיד אותו אחרי מנחה מזדמן למניין של תפילת ערב ושומרתו אחרי מערב, כן, נוסח אשכנזי ונוסח ספרד. אז אם הוא צריך להגיד איתם ביחד, הוא יתפלל במנחה אמר, ועכשיו הוא נמצא במערב, אותם שאומרים גם. הדעת רב שמעון זלמן, הוא מובא בהליכות שלמה, צריך להגיד איתם. שטבר שגם עוד אין להפך, כן, שהוא נוהג להגיד במערב, בא במנחה, שהוא צריך להגיד איתם. אכן דעת הגר"א של ישו, שאם הוא אמר כבר במנחה, לא צריך לחזור ולומר במהר. האם אפשר להגיד את זה לפני עולנו לשבח במהר? הציבור כבר אמר את דוד השם, והוא עדיין לא אמר עולנו לשבח. אז רב ניסן אמר שיגיד את דוד השם הרביעי לציבור, ואחרי זה יגיד עולנו לשבח. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. לקרוא ולא להאמין, ככה הפכה הנסיעה של שימי בוחר. מצורפת, ללמוד בארץ ישראל, למשימה סודית ותכופה של המשטרה ומשרד הפנים הצרפתי. זה התפרסם בנר השולחן שבת. לפני שנתיים, בחור בצרפת קיבל החלטה כמה ימים לפני זמן אלול לעלות לארץ ישראל וללמוד בישיבה. ברוך השם, נחה עליו רוח קדושה ותורה. כל מי שמע על ההחלטה אמר לו, בלתי אפשרי. הדרכון שהיה לו נאבד, אין לו כרטיסי טיסה, להשיג מקום פנוי במטוס בסיום הקיץ, זה לא מצוי. אבל אומר הבחור, אני לא התייאשתי, קיבלתי החלטה אמיצה, אמרתי שהרבה שלו לא יעזור, וככה השתלשלו הדברים. כיוון שהדרכון נאבד לי, אז לפי החוק שם בצרפת, אז צריך לקשת את ההחלטה המשטרה ולא יודע שנאבד. טוב, השוטר קיבל אותי, שאלתי לי מה באת, אפשר לעשות שזה דרך האינטרנט, אמרתי לה, אני אתן בבית, כמה ידעת. טוב, השוטר התרשם. התרשם מהתשובה שלי, טיפל לי ביפה. אחרי שהוא סיים, הוא אמר לי, חבל שזה זה, את הזמן היקר שלך הלך למשרד הפנים, אני שולח מהמחשב כאן בתחנה בקשה לדרכון. עכשיו הוא אומר ככה, בדרך כלל, הפקת דרכון לוקחת כמה שבועות, הפעם זה השונה. הבקשה הגיעה למשרד הפנים מאיפה? מהתחנת משטרה, אז הם עשו מיד באותו יום. אם המשטרה מבקשת, זה כנראה חשוב. צריכים לשלוח סוכן למשימה דחופה, מי יודע. וככה עוד באותו יום, הוא קיבל הודעה שהדרכון מוכן. עכשיו הגיע שלב הטיסה. הבחור התקשר למשרדי נסיעות, אבל בכולם, בכולם התשובה הייתה שלילית, אין מקום, לא שייך. כיוון שכך, הוא הלך בעצמו למשרד נסיעות, אמרו שעל המסמכים מתנוססת בקשת המשטרה לדרכון, אז חשבו שיש פה איזה סיפור סודי מאחר בקשה, מי יודע, מיד דאגו לשרן לו מקום בטיסה הקרובה, והבחור התחיל בארץ את זמן אלול יחד עם כל בני השם. פעילי פלוי. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הוראות, הדרכות ועובדות ממורן שר התוירה אגר קנבקי שליטה, שנרשמו על ידי נכדון אמן בייסר וגון אבר קנבקי שליטה. הוא מספר שנכנס אברך מודאג, שאל, יש לו ילדה קטנה, לומדת בגן מסוים, גן מקסים וטוב, הכל בסדר. אבל הנה לפני כמה ימים, בבוקר, הילדה יצאה מפתח הגן לטיול באחרי העיר, וככה, כמשך כמה שעות, הסתובבה ברחובות השוממים, בוכייה, מותשת, עד שנמצאה והוחזרה להוריה, ברוך השם. במשך כל הזמן הרב שעבר כמה שעות, הגננות אפילו לא שמו לב. תסקו בעשרות ילדות אחרות, אבל לא שמו לב, השם מרחם. אז הוא שואל, האם צריך להוציא לילדה מהגן? להעביר לגן אחר, גנות אחריות יותר. אז אמר לו רב חיים שבאמת ראוי ככה לעשות, כי יש חשש תקון אל הילדיים, אז יחזור עוד פעם במקרה הזה. צריך להביא אותו לגן אחר. אז הוא שאל, נו, אז אולי צריך להתמנות בפני הרשויות, לידע אותם. אז זה אמר לו רב חיים שלא להתמנות במקרה כזה, לגרום נזק לגננות. כי בכן, והם לא אשמות בזה שיצא מהגן, ומסופק, אין להם, אפשר לגרום להם נזק. אבל לגבי הילדה, שכבר הוכח שהיא מועדת לברוח מהגן, או לא מועדת פעם אחת, אז באמת כדאי להביא אותו למקום אחר, שיש שם שימת לב אדוקה. ואנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף היומי. האם יש הבדל בין לא עשה כלום, לבין לא עושה ולא יכלום? הגמור שלנו, עירוב מדף ידלת, אומרת לא עושה ולא יכלום. נשאל הרמה מפנו, בשוט, האם יש לדייק ולחלק בלשון חכומים בין שכתוב כמו אצלנו לא עושה ולא יכלום, ואין מקומות שכתוב לא עושה כלום. ואמר הרמה מפנו, שבאמת נראה שיש לדייק ולחלק שמה, אם הוא רוצה, כשהגמור רוצה לומר, החכם רוצה לומר, שהמייסטר שאתה עושה לא השיג את המטרה שלו, אז הוא נוקט בלשון לא יעשה כלום. אבל כשיש חשש שהוא גם עשה נזק, עשה קלקול, אז על זה אומר החכם לא עושה ולא כלום, זאת אומרת הוא לא השיג את המטרה, אבל הוא גם לא עשה נזק. אז אם כן בענייננו, הפירוש הוא לא הועיל במעשיו, שזה יהיה תורת הפסח, שתועיל להתיר מטעם פתח, ולא כלום, שהוא גם לא גרם שום קלקול, ולא יפסיד כלום, שיכול לעשות אחר כך צורך לספס לאחרכם. והבאר הפר שמזיר, זה דברים נפלאים מדף על דף. מלך בידמן בבאר הפר שמזיר, תגמור בשבס, אוי אוטופוס נרחנוכה ואימד, לא עושה ולא כלום. כן? כי לא ניכר שהוא ידליק את צורך המצווה. אומר ככה, הרבי מצורתקו, רבי סרול מצורתקו. היה תפוס בחנוכה ועומד, זאת אומרת שזה לא הדרך לקצור סנרות, ולעמוד על עמדו, להצליח לקיים את הבסות. לכו ולכו באור השם, שהאור, האור יאיר לו, להתחיל ללכת בעבוד את השם. אנחנו ממשיכים דפויים בהלוכה. אנחנו עוזרים בשעה טובה בסימן טוב כובוב. חז"ל אסור לקנות במקור בשבת, בכלל זה אסור להקדיש חפץ בשבת לבית המקדוש, שהדבר דומה למקח וממכר, שהרי החפץ יוצא מרשותו, עובר לרשות הקדש, וככה אסור להפריש, וגם אסור להפריש תמות ומעשרות, וחלה בשבת, כיוון שהפרושה דומה להקדש. יש אומרים שטעם יסור הפרושה הוא בגלל שהיא נראית כתיקון של חרות או עיסה, תיקון מכל סוג שהוא, יש לו אסור בשבת, ולמרות שלצורך החונפש מותר לעשות ביום טוב, גם דברים שנראים כתיקון, אסרו זאת חכומים, כמו שבדרך כלל אפשר לעשות את זה בערב יום טוב, ועוד שאין זה תיקון שמכין את המאכל להכנה, אלא רק משאיר את האיסור מעליו. חובה של הפרשת חלה היא חלה על הבצק אחרי גמר אלישה, ולכן בצק שנילוש בערב יום טוב, גם אם האפייה נעשתה ביום טוב, כיוון שחובת ההפרשה חלה בערב יום טוב, אסור להפריש ממנו חלה ביום טוב. אבל אם הלישה עצמה הסתיימה ביום טוב, כך שחובת ההפרשה חלה ביום טוב, תראו חז"ל להפריש ממנו חלה ביום טוב. מחוץ לארץ, במקומות שבהם ניתנת החלה לכהן טהור, וכן בזמן המקדש שלא היו תנאי מתים, גם חלה בארץ ישראל ניתנת לכהן טהור, מותר לתת את החלה לכהן ביום טוב, ומותר גם להעביר אותה לשם כך דרך ישות הרבים, גם כשאפשר לעשות זה בערב ביום טוב. וגם בשבת מותר לתת לכהן חלה שהוא פרשה לפני שבת. בארץ ישראל אסור לאכול ממאפה שטעון, מאפה שטעון עדיין עדיין את הפרשת חלה לפני הפרשה. אבל מחוץ לארץ מותר לאכול אותו, אבל צריך להישאר ממנו חתיכה אחת שימנה את הפרש החלה. וצריך לשער יותר ממה שמתכוון להפריש כדי לצאת ידי דעת הסוברים שהפרשת חלה מתבצעת רק באופן ששירה ניכורים. והיינו שנותרים שיריים מלבד החלק שהופרש, לכן כדי שלא יהיה נראה כמפריש חלה ביום טוב. ולכן, אם התגלה ביום טוב שלא הפרשה חלה עם מאפה כלשהו שכבר התחייב להפרוש בערב יום טוב כך שאסור להפריש ממנו ביום טוב, אז בארץ ישראל אסור לאכול אותו ואסור גם לטלטל אותו שהוא סור מוקצה. אבל בחוץ לארץ, מותר לאכול אותו ולהותיר ממנו חתיכה אחת שממנה תופרש החלה במוצאיות. עד כאן בעניין הזה. נחזור קצת על מה שלמדנו אתמול. המלכות שקשורות בהכנת התבואה, מהדישה ועד רד ועד הריקוד, שזה בעצם ניפוי הקמח לפני הלישה, אסורות ביום טוב גם כשהן נעשות לצורך אוכל נפש. למעט מלך הזבוירת, אבל בשליקו הפוסקים באיזה אוכל מותרה ברירה ביום טוב. יש הרום שמותרת רק בשינוי מהצורה, שבה רגילים לברור בימות חול. יש חולקים, אבל לדייטום, צורה שבה מקובל לברור כמות גדולה לצורך תקופה אסורה, תקופה ארוכה, אסור לברור גם כמות קטנה לצורך יום טוב, ונחלקו עוד, האם נאמר לגבי מלאכה זו הכלל, שמתוך שהותרו לצורך אוכל נפש, הוא תרוח שלו לצורך. הוא כדרכנו נפליג מים אחורה, ונזכר בקצרה מה שרדנו באותו יום, באיזו אצבע צריך להטיש את היין מהכוס באמירת עשר המכס. כשאומרים את המילים דם מבואש ותימו סושן בהגודל, גם באמירת עשר המכס, גם באמירת הקיצור של שמות המכות, יצא חדש באחר ומנהגים להטיש בכוס היין שנמזגת לפני אמירת ההגודל בעזרת האצבע, בסך הכל 16 התפקות. נהגו להטיש את היין באצבע שסמוכה לאגודל, יש אומרים שראו לעשות את זה באצבע שסמוכה לזרת, שנקראת קמיצה. לפי דברי המדרש, האצבע שעליה נאמר בעשר המכות אצבע הלקימי, היא הקמיצה. יש אומרים שלא להטיש באצבע בעזרת האצבעות בכלל, אלא רק בהטיית הכוס בדרך שפשה. ומי שהיין שבכוס עם האזן, אבל עדיין גאה בו ביד, ראו שינה כדאי, אז באחת שפת היין צריך לחזור ולמלות את הכוס. דף היום יתנו דבלי, איכן מצא רבי יהושע את רבי יוחנן בן נורי, ומה הם פסחי שימוי, ומדוע הוא שלח אביגדיה לבית האסורים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, עד למסכת עירובין, דף י"ד. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. סוד הצלחתו של הרב נויבר, זכר צדיק לברכה. פעם שאל אותו הנכד, מה סוד ההצלחה שהספרים שלו שמר השבת כלכות ונכנסו כמעט בכל בתי ישראל? זה ספר שהופץ פר בזמנו, הם כותבים פה בלמעלה ממיליון עותקים. שיהיה. הוא אמר לו שלא לי באותה של הספר שום כוונה, לא כסף ולא כבוד, אלא כוונה אחת, שיידו יסתרו את אשר יעשו. שתדר רבותיי לעשות כל מעשינו לשם שמיים ולא לשם כבוד, או כדי למצוא חן בעיני הזולת. עד כאן דברינו אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, חודש טוב וברך, שבת שלום, בשורות טובות, הצלחה לבחורי הישיבות שחוזרים לישיבות, לאברכי הכולל שחוזרים לכולל, ולכל איש במקומו הרבה הצלחה בעלויות, ברוחניות ובגשמיות, שנזכה לנצל את חודש אלול, חודש ארך מבעשיכם.